שלא כהרגלי, דווקא נתתי שם לשיחה. והכותרת היא בשירות החיים. קצת לדבר על מה שאנחנו עושים פה, ביחד, בשירות החיים. וכשחשבתי על השיחה, ככה חשבתי על הציפור בעלת שתי הכנפיים שהזכרנו בהתחלה, הכותרת של הריטריט, מי ששם לב לכותרת של הריטריט, שהוא נרשם, בטח מעטים, של חוכמה וחמלה. וכמו ציפור שצריכה את שני הכנפיים, גם אנחנו, בשביל לעוף אל החופש, אל השחרור שאנחנו מדברים עליו, שלא תמיד ברור מהו בכלל, אבל כדי לצאת אל השמיים הרחבים, אנחנו זקוקים לשתי האיכויות האלה. נטפח אותם בו זמנית וביחד, ואני רוצה קצת לדבר על שתי האיכויות ועל המפגש ביניהם, ואולי עד כמה הם אחת. וכשככה כתבתי את המילים, נזכרתי בחבר חדש יחסית שלי, הוא לא כל כך חדש, הוא כבר מזמן לא חי, אבל השנה תרגלתי תרגול משלי, ככה ריטריט עצמאי, במרכז מדיטציה באנגליה, לילה הייתה שם באותו זמן, ואין שיחות כמו פה, ככה מתרגלים לאורך תקופה, הייתי שם חודשיים ויש ספרייה, ומדי פעם ככה הייתי נכנסת לספרייה לקבל השראה. ואת ההשראה הכי יקרה לי אני מקבלת ככה שצריך לזריקת השראה בדרך כלל ממשוררים. אז ניגשתי למדף השירה ופגשתי שם את משורר הזן ריוקן, שלא הכרתי קודם. וקראתי עליו בהקדמה, ולפעמים ככה שומעים על איזה דמות, או פוגשים איזה דמות, ומרגישים ישר שפגשנו חבר. וככה זה היה שקראתי עליו ככה. התיאור עליו היה, היה בו משהו כל כך רחב יריעה. כלומר, כל האיכויות, כשתיארו את הטיפוס שהוא היה, הרגשתי שהיה בו את שלל איכויות בין אנוש, כל הגוונים. הוא היה מיועד להיות ראש הכפר, וזה בכפר שהוא היה ביפן, וככה ממש לפני המעבר הגיע מורה זן לבקר בכפר ודיבר, והדברים שהוא דיבר דיברו אליו, והוא הרגיש שיעודו הוא לא פוליטי. הוא עזב את הכפר והלך למנזר זן ולמד עם אותו ראש זן שהיה גם מורה זן מכובד, ונחשב הוא היה תלמיד חכם ונועד להיות ככה ממשיך הדרך של המורה המכובד. במקום השושלת של ראש הכפר, שושלת של ראש מנזר זן. וגם זה הוא הרגיש שזה לא, זה לא זה. זה לא מה שהוא רוצה, והוא עזב את המנזר בעקבות איזה מורה אחר שהוא פגש, והפך להיות ככה נזיר זן שגר בבקתה ביער, ליד איזה כפר. הוא אומר, ביער מבודד, אבל יחד עם זה היה בקשר עם אנשי הכפר, והתיאורים שם מראים שהוא היה מגיע כל יום לשחק עם ילדי הכפר. נשחק איתם בכדור, כותף איתם הפרסמונים, וגם ככה אנשים מהכפר היו באים אליו להתייעץ. ומה שנורא נורא נגע לליבי בשירה שלו, זה שיש שם הכל, כלומר, הרבה פעמים ככה אנחנו חושבים על מורים רוחניים, מורר השראה, או על שירה רוחנית כמשהו שמדבר רק על, על הפסגות שאליהם אנחנו רוצים להגיע. והשירה שלו מדברת על הנצח, ובשיר אחר על בדידות, או על הלב הפתוח לרווחה, ובשיר אחר על משחק הכדור עם הילדים, ולמה הם לא מוסרים לו את הכדור. הוא ראה שם את כל הגוונים. אני הבאתי לכם דוגמה קטנה, כי גם הם ממש נמצאים בתרגום בעברית באותו עמוד. שיר אחד. בתוך השלג הדק נמצא היקום כולו, ובתוכו פנימה יורד השלג הדק. השיר השני. אילו רק היה בעולם אדם אחד שמבין לליבי, היינו משוחחים כל הלילה בבקתתי הרעועה. כביכול שני קצוות ככה שונים, תחושה שהוא פוגש את היקום כולו ובדידות גדולה. אחר כך כשחזרתי לארץ קראתי עליו קצת, וגם קראתי שאלה שביקרו אותו, שהוא לא, אולי הוא לא היה, לא הגיע להערה מוחלטת בגלל שהוא מדבר על בדידות. אז הרגיש בעיניי כאילו מישהו פספס את, את המהות של הדבר, את המהות של התרגול. אני חושבת שמה שכל כך יפה בשירה שלו, שהוא אומר שחיים פתוחים לרווחה, בחיים שיש בהם גם את היקום כולו בפתית שלג, וגם לילה של בדידות שאנחנו רוצים חבר איתנו בבקתה. ולא זה עדיף על זה, ולא אחד צריך למדר ואת השני להאדיר. יש מקום להכל. אז על איך לעשות מקום להכל אני רוצה קצת לדבר. פגשתי לפני שבוע הגדרה נורא יפה וגם רחבה כזאת ואולי רחוקה קצת מאיתנו לרגעים על מה זה ללכת בדרך הרוחנית של מטפלת וסופרת ומורה נפלאה בשם נעמי רמן. היא אמרה, מטרת החיים זה לגדול בתבונה ובאהבה. לגדול בשתי הכנפיים. אולי זה יכול להעלות הרבה שאלות על מה זה אומר לגדול בתבונה, ומה זה אומר לגדול באהבה, ואיך זה קשור ללשים לב לנשימה. איך זה קשור לכאב שלי בברך, ולעייפות, ולספק, ולשיעמום. אמר, שני כתבים ואיך סוגרים את הפער ביניהם. אז באמת התרגול שלנו פה הוא תרגול של רגע אחר רגע, של נורא בפשוט וקטן, כמו שלילה דיברה היום בהנחיות, שאנחנו אוספים שוב ושוב את התודעה, מאחדים אותה, על ידי שתי האיכויות האלה של תשומת לב, לשים לב מה קורה, האפשרות לבחור במה אנחנו שמים לב, והאיכות של האיכות של התודעה, של הריכוז. שתי האיכויות האלה הם המצע שמאפשר לנו את הבהירות, הבהירות שמאפשרת את התבונה ואת החמלה. וכשאנחנו מדברים על תבונה, על מה בדיוק אנחנו מדברים, אפשר לדבר המון 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 המון. ואני אגיד בכמה מילים, שהתבונה שמתאפשרת לנו זה היכולת לראות את הדברים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. לראות גם את הכאב בברך, וגם את השעמום, וגם את השמחה, וגם את השקט העמוק, מה שלא מופיע. פרספקטיבה רחבה יותר שרואה את זה כחלק מהנהר הזה שלילה דיברה עליו אתמול. התנועה הבלתי פוסקת של החיים. כשאנחנו יושבים כאן במדיטציה ולרגע יש המון מחשבות, ולרגע יש היזכרות, ורגע נשימה, ושוב מחשבות. אז אולי חרדה ותסכול וכל מה שככה הזכרתם היום בקבוצות, הרי אנחנו פוגשים כל רגע איזה רגש אחר, תחושה אחרת, מחשבה אחרת. בא לי, לא בא לי, ההשתנות היא כל כך מהירה. אבל התעתוע שלנו זה שברגע שזה מה שקורה, זה. שום דבר אחר לא קיים. כשאני עייפה, אני עייפה, והישיבה הזו לא תיגמר לעולם. כשעולה לי ספק מה אני עושה פה, לפעמים קשה מאוד בכלל להישאר לשבת ולא למצוא את עצמי באוטו. כלומר, באותו רגע זאת האמת כולה. תשומת הלב פותחת לנו את המרחב הזה לראות שזאת לא האמת כולה. ואני רוצה ככה לעודד אתכם לתת את האמון ביכולת הזאת לראות שמתפתחת פה. היא הרבה יותר מעניינת מכמה מחשבות היו או לא היו. עצם זה שאני יכולה לראות ולדעת מה קורה, זה המפתח המופלא ביותר לחופש. זה הנס של היותנו בני אנוש. אני יכולה לדעת שאני חושבת מחשבה לא נעימה, מתסכלת, מעוררת חרדה, כל מה שככה עלה היום. ואני יכולה לדעת את זה. זאת אומרת שאני לא המחשבה הזאת. ולהיזכר בזה שוב ושוב ושוב, זאת התבונה המשחררת, שיש לי את המרחב, כל מה שקורה, יש לי את המרחב ללמוד איך לפגוש את זה. וכדי שהמרחב הזה יהיה נגיש לנו יותר ויותר, וכדי שהמפגש עם שלל התנועות האלה יהיה מפגש רחב, פתוח, מפגש שנעים להיות בו, הכנף השנייה של החמלה, של הידידותיות, היא חשובה מאין כמוה. מה שקורה הרבה פעמים כשאנחנו ככה מתיישבים למדיטציה, אנחנו באים עם אותו מיינד מאוד מורגל. זאת שגם לי להזכיר אתמול את התנועה הזאת של מצליח לי, לא מצליח לי. עכשיו התרגול שלי מעולה, זהו, אני בדרך הנכונה, ישר להערה. שבעה אחרי זה, הכל כואב, הגוף נוקשה, אני יפה, זה לא בשבילי. אנחנו כל הזמן על התנועה הזו של המוזניים, הצמדים, אנחנו מדברים על הצמדים האלה של הצלחה וכישלון, בושה ואשמה, טוב ורע. זה מה שהתודעה שלנו יודעת לעשות. הפעולה של המיינד זה להגיב למה שקורה. הוא כל הזמן מגיב, זה מה שהוא יודע לעשות. הוא מסדר לנו את העולם, מסביר, מפרש, על ידי מדידות, אחורה קדימה בזמן. עכשיו, אין עם זה בעיה, אבל אנחנו צריכים לדעת שככה המיינד עובד. זה היכולת שלו, זאת הפונקציה שלו. ואנחנו מפתחים פה עוד יכולות. מרחיבים, משכללים את היכולת של המיינד לעוד יכולות שהן לא רק אלה. ובשביל היכולות האלה אנחנו צריכים קצת לראות שיש אפשרות לצאת מהשדה הזה קצת. ולראות את זה, זה לשים לב גם באיזה תודעה אנחנו באים לתרגול. לפעמים אנחנו באים לתרגול לא בשירות החיים, אלא על אף החיים, או נגד החיים, או למרות החיים. הרי אני אתרגל ומשהו יותר טוב יקרה מהדבר הזה שנקרא החיים שלי. התרגול בשירות ההתקרבות הזאת אל החיים, קרוב קרוב. וכל התנועות הפנימיות הכל כך טבעיות האלה של ההימנעות, של ההתרחקות, הן כולן פועלות בשם איזשהו פחד קיומי. הפחד לפגוש את הלא נוח. הפחד לפגוש את הלא נעים. הפחד מהלא נודע, כלומר אם היא פוגשת עכשיו את הכאב בברך, אולי אם אני רגע באמת ארגיש ואתמסר, הוא ישתלט על כל החוויה, כל מה שיהיה זה כאב. כלומר, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות ברגע הבא. זה מעלה איזשהו חשש התמידי לקראת הרגע הבא. ואז אנחנו צובעים אותו בחוויה הנוכחית. אז זה מה שיהיה ברגע הבא. עכשיו אני עייפה, זה מה שיהיה אחר כך. עכשיו אני עצובה, זה מה שיהיה אחר כך. קמתי בבוקר על רגל ימין, הלך היום. אנחנו פשוט משליחים את זה אל הרגע הבא. התנועה של התרגול מזמינה אותנו רגע אל הרגע הזה. מה שקורה עכשיו בלי רגע, מיד לשלוח את זה לעתיד. להתקרב אל מה שקורה עכשיו שומר עליי מהשליחה הזאת קדימה ומהפער שלי להזכירה. וכדי לעזור לי, לנו, לרכך קצת את התנועות האלה של המוזניים הבלתי פוסקים, להביא גישה אחרת אל התרגול ואל החיים, הכנף של החמלה היא הכרחית. כי גם אם ככה נבין היטב את תורת הבודה ונבין היטב מה זה אומר אי האחזות, אם נבוא אל התבונה בצורה מאוד קרה ושקולה, אני אלמד לעשות את זה נכון, זה עדיין יהיה מאותו המיינד, זה עדיין יהיה מאותו תודעה הישגית ומודדת. זה לא יאפשר את ההתרחבות הזאת שבשבילה אנחנו צריכים את שמן הלב שירקח את הדברים, שיסכך אותם, שיעזור לגלגלים האלה לנוע. ואני רוצה ככה להגיד שלעודד אתכם לתת אמון. לפעמים כשאנחנו מדברים על איכויות הלב, על חמלה, על ידידותיות, יש איזו תחושה שזה בשביל אלה שלא מצליחים לעשות את זה אחרת. נכון? לפעמים זה קורה, כלומר אני... בסדר, היא תדבר על אמון, אני אתרכז, וזה נשאיר לאחרים בדרך. אז זה לא עובד ככה. למעשה, ככל שאנחנו יותר מוכנים לתת אמון באפשרות הזאת להרפות אל תוך הרוח ואל תוך החמלה, אנחנו צריכים הרבה פחות להתאמץ. זה עד כדי כך רדיקלי שזה לא מוכר לנו לפעמים. את האפשרות לעשות דברים בלי ההתגייסות שלי לטובת הדבר. אז קצת בכלל מה זה חמלה, כי זאת מילה נורא יפה. אבל כדרכם של מילים יפות גם לפעמים יכולות להרגיש מאוד רחוקות ולא ברורות. אז התרגום של המילה חמלה בשפה שהדברים של הבודה נכתבו פאלי, המילה היא קרונה. והיא מתורגמת כרטט של הלב נוכח קושי. נוכח סבל, נוכח אי נוחות. כלומר, יש בה גם את הרצון לטוב, את הידידותיות, אבל גם את המוכנות להישאר ולהדהד, גם כשלא נוח. אני לא ידידותית ורכה רק שטוב לי ונוח לי. אני מוכנה להישאר בפתוח הזה, גם כשלא נוח, גם עם הכאב בברך, גם עם הספק, גם עם העייפות. וגם עם הנוח והנעים, כן? אנחנו לא רק, כלומר, לא מדברים רק על קושי, אבל עם הקושי אנחנו לומדים איך לעבוד, והרבה מכם בקבוצות שאלו על הכאבים בגוף. איך אנחנו פוגשים את הכאבים בגוף? ואם אנחנו מדברים על התרגול הזה כהתקרבות לחיים, כל רגע של מפגש עם אי נוחות, בין אם זה בלב ובין אם זה בגוף, זה אותו דבר, זה רגע שיכול ללמד אותנו איך להדהד אחרת עם אי נוחות. והמילה הרטט או הדהוד גם ככה מספרת לנו הרבה, כי בשביל שיהיה כזה, שמשהו ידהד ויהיה לו אדוות, הוא צריך מרחב סביבו. ראיתי עכשיו, שמה את היד על הקערה, אצלי לא היה מקום להדהד. אז חמלה והיכולת להדהד ולרטוט יחד עם אי הנוחות שלנו ושל אחרים, גם מבקשת איזשהו מרחב, איזושהי הפוגה מלחשוב איך לעשות את זה. להסכים להתבלבל, להסכים להרגיש, להסכים לפגוש. ההסכמה הזו עושה את המקום הזה. הפמת שודרון, מורה נפלאה, הגדירה באמת חמלה כאפשרות להיות שם בשביל מישהו אחר, הילד שלנו, בן הזוג, הורה, לקוח, מטופל, חסרת בית ברחוב. אני מוסיפה את אותנו לרשימה הזו, באופן שלא ננעל בפני אותו אדם ובפני עצמנו. כלומר, גם בשביל מישהו אחר, קודם כל לא לנעל בפני עצמנו, היא אומרת. זה אומר לתת לעצמנו להרגיש את מה שאנחנו מרגישים ולא להרחיק אותו מעלינו. והיום בשיח ככה מודרני של הפסיכולוגיה, המיינדפולנס הייתה מילה מאוד מאוד חמה ופופולרית, אני מניחה שכולנו ככה נתקלנו בזה, ולא במקרה עכשיו השיח מדבר הרבה על חמלה ועל חמלה עצמית. מתוך ההבנה שלא מספיק לשים לב, השאלה היא איך אנחנו שמים לב, היא משמעותית מעין כמוה, כי אם אנחנו נשים לב באותו המיינד שמסתכל דרך המקום של האשמה עצמית ושל ביקורת ושל שיפוט עצמי, ואני תכף ארחיב על החלק הזה שנקרא לפעמים השופט הפנימי, אם אנחנו נשים לב מאותו המיינד, תשומת הלב תהיה בשירות אותה ביקורת ואותו שיפוט. אנחנו נשתמש במה שאנחנו שמים לב, אנחנו שמים לב לנשימה, ולא היינו מספיק זמן עם הנשימה, אז התשומת לב מיד תהפוך לשוט של ההלקאה עצמית, למה לא הייתי מספיק זמן עם הנשימה. אנחנו נסגר באותו הלופ, באותו אקלים. אז החמלה העצמית היא הכרחית לתרגול שלנו ולחיים שלנו, בשביל לאפשר את התנועה האחרת. וכאילו בעולם שלנו אנחנו גדלנו על ערכי האינדיבידואליזם והיכולת שלנו ככה לעבוד קשה, לעשות את הדברים בעצמנו ולהצליח ועצמאות. וחלק מהצל של התנועה הזאת זה המקום הזה שהוא יותר ויותר ככה ביקורתי ושיפוטי כלפי עצמנו. אני חושבת שאם אני אגיד ככה שכולנו מכירים את הקול שמבקר אותנו, ששופט אותנו, שמודד אותנו, זה לא יהיה רחוק מהאמת. כלומר, השופט הפנימי הוא משהו שכולנו מכירים ברמה כזו או אחרת. זה אותו חלק שאומר לעצמי שאני לא מספיק טובה. אני נותנת את הדוגמאות מהתרגול, אבל כמובן שכל מה שנאמר על התרגול אפשר להשליך לכל יום אולי בחיינו. לא מספיק טובה, לי זה לא יצליח, או אם אני קצת יותר רכה עם עצמי, טוב בסדר, היה פה את אמירה, טוב בסדר אני עצלנית, אבל זה בסדר שאני עצלנית. כן? זה עדיין אותו קול, כאילו אוקיי, אני אקבל את זה, אבל לא, אני עדיין שופטת את עצמי ומבקרת את עצמי. אבל גם קול שמודד, כלומר משווה אותי לאחרים, משווה אותי לריטריט הקודם. כל הסרגלי כלים הקצרים וחסרי הסבלנות שאנחנו מסתובבים איתם כל הזמן, ולא משאירים לנו בכלל את האפשרות ככה להתנסות לאורך זמן ולגלות וללמוד, כי כל הזמן כזה הצלפות, הצלפות פנימיות שלא עושות חשק להיות פה, ואז כשאין חשק להיות פה אז גם הגוף יותר כאב, אז אנחנו גם נרדמים יותר, אז אנחנו גם חסרי שקט יותר, כי למי בא להיות ערני בתוך השדה הזה, בתוך האקלים האלה? אז אני אומרת את זה כי נורא 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 חשוב שנדע שזה האקלים. כי הרבה פעמים אנחנו חיים בתוך אקלים שאנחנו כל כך מורגלים אליו, שאנחנו בכלל לא יודעים שיש אפשרות אחרת. כלומר, זאת התודעה שאנחנו חיים בה. לא פגשנו משהו אחר לזמן מה. אז אנחנו לא יודעים שאפשר אחרת לפעמים, ואני רוצה להגיד בהחלט אפשר אחרת, ובהחלט התרגול מלמד אותנו אחרת. ואני בטוחה גם שפגשנו רגעים קטנים פה ביום שהיו אחרת, רק שההדשה שלנו, גם היא הרבה פעמים בשירות הקולות הקשים, והיא רואה לא, מה לא מצליח. כשמשהו מצליח אנחנו ממהרים לרמוס אותו. וכן, אבל בסדר, כאילו, הייתי עם הנשימה, אבל אחר כך הייתי חצי שעה עם המחשבות, אז מה זה שווה? כלומר, מבטלים מיד את כל מה ש... או שהיא מצליח, אז נתאר מצליח, ואת נגיד, כן, אבל כאילו, זה אחזות, זה הישג, זה... אנחנו מסבכים את העניינים. ונוכח התנועה הזאת של השופט הזה, אחד הדברים החשובים זה להביא גם את המקום של ההקשבה וההבנה. כלומר, לפגוש אותו גם בצורה אחרת. קודם כל, להסתכל על מה זה הקולות האלה בתוכנו, שמודדים ומורידים אותנו, מאיפה הם הגיעו? כי לפעמים נראה שיש להם הרבה יותר ממשות ואמת, ממה שהם באמת, אסופה של קולות והרגלים והתניות בתוכנו. כלומר, גם כל עולמנו המחשבתי צובע את המציאות וגורם לנו להאמין שככה הדברים. כשלמעשה זה איזושהי תנועה מורגלת והרגלית שפיתחנו עם כל מיני סיבות, וזה נורא חשוב לדעת שגם הקולות הכי קשים של האשמה והביקורת והתסכול והספק ומה שלא יהיה התפתחו בתוכנו בשירות החיים. כלומר, באיזשהו שלב הם התפתחו כדי להגן עלינו. כל כך התרגלנו עליהם שהם כבר נהיו ככה שריון, שאנחנו לא יודעים שהם שם בשביל להגן עלינו, שאולי אפשר להגן על עצמנו בצורה אחרת. אבל חשוב להסתכל על זה ככה ולהביא גם אליהם את החמלה, לראות שאולי היו זמנים בחיים שהיה עדיף לי בתחושה הפנימית, אולי שהיינו ילדים, להיות השופטים של עצמנו ולהימנע מלעשות דברים, ככה למנוע מעצמנו לקחת סיכונים ולעשות דברים כדי שאחרים לא ישפטו אותנו. כלומר, לפעמים עדיף להיות השופט הכי קשוח של עצמי בתחושה הפנימית, שזה לא יגיע מהסביבה. או שפיתחנו אותם מתוך כל מיני פידבקים שקיבלנו, חששות, כלומר, הם נתונים להרבה תנאים ולהיסטוריה הפרטית של כל אחד מאיתנו ולקולות שפגשנו במהלך החיים. והם איזושהי קונסטלציה, מבנה פנימי שדרכו אנחנו רואים את העולם. אבל זה קונסטלציה במבנה והדשה, ואנחנו בהחלט יכולים להחליף הדשה אם אנחנו מתחילים לזהות את ההדשה. והאמת הראשונה שהבודה דיבר עליה, ככה יש את המושג ארבע אמיתות הנאצלות, אני לא אעמיק בו, אבל האמת הראשונה זה האמת שאומרת שיש קושי ויש אי נחת בחיים. אבל שהתנועה מולם היא לא אותה תנועה של לנסות להיפטר. היא לא אותה תנועה של להמשיך ולהתנגד ולהיאבק, היא התנועה של ההבנה. כלומר, כל הקולות האלה הם סך הכל תנועות של התנגדות וסלידה. עוד מאבק פנימי, מתמשך. ואיך אנחנו מביאים לשם מבט סקרן, מתעניין, בדיוק כמו שאנחנו מביאים לנשימה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים להביא יותר ויותר לכל דבר בחיינו, כמו השירים האלה. גם להבנות על טבע היקום וגם לבדידות. איך אפשר להסתקרן ולהתעניין? להחליף את המרשמים, ככה או ככה, בסקרנות והתעניינות, באיכות ששואלת שאלות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו לא כל כך יודעים את המקום הזה של לשאול שאלות ולהתבלבל ולטעות. גם מתוך הרגלים והיסטוריה, הרבה פעמים גם ככה למדנו בבית ספר היטב שלשאול שאלות זה לא הדבר, שצריך לבוא עם תשובות מוגמרות. אני יכולה להגיד לכם שרגע מכונן בחיי ועצוב היה, ככה גדלתי בבית ספר, סך הכל פוטפוטפוט, כי תעתת בית ספר נפלא שעודדו אותי לשאול שאלות. הגעתי לתיכון, אני חושבת שהשבוע הראשון בערך, המשפט הראשון שנאמר לי, שאני חושבת המורה לתנך לימד משהו, וככה הצבעתי, אמרתי, אני לא חושבת שזה ככה, אולי זה ככה. לא שאלתי מה את חושבת. שאלתי מה כתוב בספר. למדנו פחות לחשוב ופחות לשאול שאלות. התרגול הזה מעודד אותנו לחשוב ולחקור ולשאול שאלות, לא רק ללכת לפי המרשם ולפי הספר. השאלה היא גם ככה, איך שואלים שאלות ואיזה שאלות אפשר לשאול. ואני מציעה ככה, רגע לפני שאני נותנת קצת, לשאול את עצמכם איזה שאלות אפשר לשאול בשירות החמלה, בשירות האפשרות להיות בהדהוד עם הקולות הפנימיים האלה גם. בשירות העיניים הטובות, מי שיצא לו להיות במטבח, לשטוף כלים או משהו כזה, בטח ראה את השלט על המקרר, ומי שלא, אני אספר לכם עכשיו, שלט על המקרר שכתוב להסתכל אחד על השני בעיניים ידידותיות. זה אחד העצות שנתנו דווקא, לא הבודה נתן, התלמידים שלו, הם נתנו, זה סיפור נורא יפה, אני אספר אותו בקצרה, אבל ככה הבודה הסתובב בין הנזירים שלו, בקהילות השונות שתרגלו ביער, הוא הגיע לקהילה שתרגלה יחד, והוא ראה שהם כולם מאוד קשים אחד עם השני, ורבים, ומתקוטטים, והוא ניסה לדבר איתם ולדבר אל ליבם, וככה, האמת שקוראים לזה, זה די מצחיק, הם ממש ככה נפנפו אותו, את המורה שלהם, ולא רצו את עזרתו כל כך. הוא הלך לקהילה אחרת וראה שהם כולם אדיבים אחד על השני, וחומלים, ונעים להם ביחד. הוא שאל אותם איך זה עובד להם. הם אמרו, אנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים טובות. We look at each other with kind eyes. אז איך זה להסתכל פנימה גם עם אותם עיניים טובות? וגם על הקולות האלה של השיפוט, לא להוסיף עוד התנגדות ועוד מאבק שרק ממצקים אותם והופכים אותם נורא מוחשיים, אלא להסתכל עליהם בעיניים טובות ששמים סימן שאלה, האם זה כך? האם זאת האמת? האם הסיפור שאתה מספר לי עכשיו עליי הוא באמת המציאות כולה? זאת שאלה אחת שאפשר לשאול. יש עוד הרבה שאלות שאפשר לשאול. אחת השאלות שאפשר לשאול זה, מה אני רוצה להיות? הבודה מדבר על זה שאנחנו כל הזמן בהיווצרות. לתוך איזה היווצרות אני רוצה ליצוק את עצמי? לתוך הקולות האלה או לתוך היווצרות אחרת? אני שומעת את הקולות האלה, האם זה מה שאני רוצה להיות? ושוב, ככה, לפעמים באמת, גם לזה אנחנו יכולים להביא את הקול שלנו, נו, נו, האם זה מה שאני רוצה להיות? אז לא, לשים לב לטון, הטון שמדבר מהעיניים הטובות. אחת השאלות שרוב, מורה שלילה הזכירה פה גם אתמול. רוב. הציע. במקום לשאול את עצמי, am I doing it right? אם אני עושה את זה נכון, לשאול את עצמי, איך אני? להוריד את הנכון. את הלא נכון. איך אני עכשיו? מה קורה? והרבה פעמים כשאנחנו לומדים לשאול שאלות, הן גם מביאות עוד שאלות. זאת לא חקירה מנטלית של לחפור בסיפור ולהבין ולנתח למה. זה שאלות שככה לתת להם להדהד כדי לפתוח. לפתוח. שאלה אחת פותחת אולי תעלה עוד שאלה. זה ממש למידה. זה מיומנות של חקירה ועניין וסקרנות שמשנה את האקלים. וכשאנחנו שואלים שאלות לפעמים יהיו תשובות ברורות ולפעמים לא. ולפעמים הם יגיעו בזמן אחר. לפעמים נגלה שהקולות האלה, הפנימיים, של הביקורת והתסכול והאשמה, גם שמרו ככה מתחת לפני השטח אנרגיה, כל מיני דברים שאולי פחדנו, אולי נגלה שהקולות האלה שומרים עליי מלשאול את עצמי, מה הייתי רוצה לעשות עכשיו בחיי? אולי הם שומרים ככה איזו אנרגיה יצירתית, שלא העזה להתבטא בעולם. הרבה פעמים יש מתחתם הרבה אוצרות, הרבה זהב, ככה הקליפות האלה, שומרות על הזהב, ואם ככה ניתן להם להיסדק, אז הזהב ינצנק, ואני אומרת להיסדק, כי באמת זה ככה, זה להתחיל לסדוק סדקים קטנים, אבל היופי בסדקים, כמו שאנחנו רואים באדמה שנסדקת, שסדק מביא עוד סדק ועוד סדק. כלומר, אנחנו מתחילים סדק אחד, ואז כל התנועה מתחילה ראיתי את זה בבית בוץ של לילה. ללילה יש בית בוץ נורא יפה במרכז שהיא מקימה, ויצא לי פעם אחת רק לבוא לעזור שמה. זה היה לחסות את הסדקים, כי החומרים של הבוץ ככה לא הורבבו באחוזים המדויקים של האדמה, והסדק אחד התחיל ובאמת אחריו עוד סדק ועוד סדק. אז זה להאמין בסדקים הקטנים ולנוח, להיזכר שאני לא צריכה עכשיו, כי זאת לא האמת, זה לא באמת שכבות של בוץ. זה השקפות שצובעות, ואם אני מתחילה לסדוק אותן, הן מתחילות להתעברר ולעשות מקום לעוד השקפות. אחד הדברים שגם אני מוצאת שעוזרים מעבר לשאלת שאלות, זה ככה עוד תנועה יצירתית לתוך הדבר, זה להכניס את עצמנו, להיעזר באנשים אחרים. כי אנחנו באמת לפעמים השופטים, או לא לפעמים, הכי גרועים שלנו, כמו שאמר גנדי. אבל לפעמים לחשוב מה בן אדם אחר יקר לליבי היה אומר עכשיו, או מה אני הייתי אומר לחבר שלי שהייתי שומע אותו מדבר ככה לעצמו. מדברת ככה לעצמה. איזה עצה ידידותית וטובת עיניים הייתי נותנת. לפעמים זה גם למצוא קולות של אחרים. אני נזכרתי לא מזמן, היה פה איזה מורה טיבטי והמתרגם שלו שהגיע, היה לי מוכר והסתכלתי ככה, ניסיתי להבין מאיפה הוא מוכר לי, ואז נזכרתי שישבתי איתו. בפעם הראשונה שהייתי בהודו לפני 15 שנה ישבתי איתו איזה קורס, ואז גם נזכרתי שבאותו קורס היה נזיר שוויצרי, כלומר נזיר במסורת הטיבטי אבל שוויצרי, שנתן לי את אחת המתנות היפות של חיי, שכחתי מהם בשנים האחרונות ונזכרתי. וזה היה באמת בזמן שהקולות של הביקורת העצמית היו רבים מאוד מאוד. רק נסעתי בגיל 20 להתחיל לתרגל. ישבתי שם ובאיזשהו, הוא היה מורה שמאוד הערכתי, הנזיר השוויצרי הזה ככה. ראיתי בו הרבה השראה. היה מלא אור ושמחה וכלילות. ושיצא לי לדבר איתו שיחה אישית, אני לא זוכר באיזה סיטואציה, באיזשהו שלב, אפילו נדמה לי שהוא החזיק לי את היד, למרות שאולי אני מדמיינת כמו נזיר. אבל בטוח הוא הסתכל עליי בעיניים טובות, והוא אמר לי, you're a good person, you're going to have a good life. הסתכלתי עליו, לא הבנתי מה, איזה good person ואיזה good life, כאילו זה היה הכי רחוק בערך ממה שאני הרגשתי באותו רגע ש... קורה עכשיו, ובטח שאני מאמינה שיכול לקרות, אבל יכולתי לרגע להאמין לו כי שמחתי עליו. לא כי שמחתי עליי, אבל כי שמחתי עליו. ואז לאורך השנים גם נזכרתי בקול שלו כהשראה. הוא דיבר איתי, שהייתה עוד דמות בחיי, באותה תקופה שככה הייתה אומרת לי מדי פעם, נורא קשה עם עצמך. וגם לא הבנתי מה היא רוצה, אני קשה עם עצמי, מה פתאום? וכשהתחלתי להבין על מה היא מדברת, היא אמרה את זה בטון מאוד טוב. אז גם, היא הדהדה לי בראש, ופתאום הייתי שמה לב כמה אני קשה עם עצמי, ושמעתי אותה, אמרתי, אני אומר, קשה עם עצמך. משהו ריקח את האווירה הזו. נעזר בקולות החיצוניים האלה ולהפנים אותם, לפעמים זו דרך נפלאה. או להמציא אותם, לחשוב על מישהו שאנחנו מעריכים. מישהו שמעורר בנו השראה. עכשיו, מה הוא היה אומר לנו עכשיו כשאם הוא היה שומע אותנו? ככה. הכוח של הדמיון הוא אדיר. הוא אדיר ואפשר להשתמש בו ברבעים. חלקכם אולי מכירים את התרגול של המטה, התרגול של האיחולים של טוב לב אוהב, האיחולים של איכויות הלב שאנחנו ממש מאחלים לעצמנו. וזה בדיוק המקום הזה של לטפח נוכח הקולות הקשים קול אחר. אני שומעת קול של ביקורת עצמית ואני יכולה להגיד, הלוואי יהיה לי טוב. וכבר משהו משתנה. או אפילו לטפטף את המילה טוב לב, חמלה. וממש לשים לב, אפילו עכשיו ככה כשאתם מקשיבים, אפשר בואו נעשה ניסוי קטן. תנסו להיזכר באיזשהו רגע, מהלך היום. ואם לא היום, אז אתמול או השבוע, שהייתם טובים עם עצמכם או עם מישהו אחר. יכול להיות רגע של ככה לתת למישהו לצאת לפנינו בדלת. יכול להיות שהתעלנו את החתולה בהיריון. יכול להיות כל דבר שעולה בראשכם, שהיינו עם נשימה ורקות, ממש רגע ככה, מי שרוצה לעצום עיניים, ולנסות רגע להיזכר בכזה רגע. אם עולה לנו זיכרון נפלא, ואם לא, אז איזשהו משפט, אולי you're a good person, you're going to have a good life. להרגיש איך זה משפיע עכשיו על הנוכחות שלי. על הנשימה, על האקלים הפנימי. כמו איזה ככה טיפה הומאופתית. לראות אם זה עושה משהו, ואם לא, זה גם בסדר. אבל התרגול שלנו הוא באמת לטפח תודעה שיש בה עוד קולות. תשומת הלב היא הרבה מזה, אבל גם המקום של להזכיר לעצמנו את הקולות הנוספים. ואז תשומת הלב גם קורץ יותר בקלות ויותר בטבעיות. השקט והיציבות שמתפתחים פה עם התרגול, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, תומכים באפשרות שלנו לא להסתגר ולא להתכווץ ישר נוכח אי נוחות. תומכים באפשרות שלנו יותר ויותר להסכים שכל מה שקורה הוא מרחב למידה. כל מה שקורה הוא מעניין, יכול להיות מעניין באותה מידה, יש לו אותו פוטנציאל משחרר. גם לכאב בברך וגם לרגע של השקט, אם נפגוש את זה מתוך סקרנות, מתוך עניין, מתוך התקרבות ומתוך העיניים הטובות, ואיזשהו מגע חם, שתשומת הלב תהיה כמו מגע חם. אנחנו רוצים יותר ויותר יותר אקלים חמים לשהות בו, מסדוק סדקים קטנים, לתת השמש לחלחל פנימה. ועוד דרך שככה עוזרת לנו זה באמת לשים לב למרחב סביב הדברים. כי כשהקולות הפנימיים קשים, או שלא נוח, או שמתחילה התנגדות ומתחיל מאבק פנימי, התחושה היא שזה נורא נורא מוחשי, נורא נורא מוצק, נורא קשה, וסוגר את המקום. אחד הדברים שמרקחים את זה ועוזרים לזה להיראות אחרת, לא כמשהו כל כך מוצק, אלא כרגעים פה קול, פה אי נוחות, רגעים במרחב, זה לשים לב למרחב סביב הדברים. לשים לב לרגעים האלה שחזרתי לנשימה ולתת בהם אמון. זה לא משנה כמה קולות קשים היו קודם, היה רגע של הפסקה, זה רגע שפתח רווח. אנחנו רוצים יותר ויותר להתעניין במרווחים וברווחים ובמרחבים מסביב. ממש ככה לפתח את המיומנות, שאנחנו מרגישים שזה התכווץ, שכל מה שקורה פה זה כזה. מה עוד קורה במרחב? זאת שאלה שאפשר לשאול את עצמנו. מה עוד ישנו? גוף, מגע, נשימה, מגע של אוויר סביבי, קולות. אם אני בחוץ והכל ככה, רגע להרים את המבט, לראות. אם אני בפנים, רגע להרגיש מגע, נשימה, כפות ידיים, לחבר את עצמי אל הנוכחות שבה יש עוד דברים. הקולות האלה זה נראה כאילו אנחנו בתוך איזה הזיה, שזה כל מה שקיים. לצאת מההזיה אל המרחב הפתוח ואל הנוכחות בהווה, דרך המרחב. דרך ההפסקות הקטנות בין השאיפה לנשיפה. דרך ההפסקות הקטנות בין כל לכל. לפעמים ככה שהמחשבות הן מאוד שליליות ולא נעימות, התחושה שלנו זה שזה כל הזמן ככה, בלי הפסקה. אז רגע למצוא את ההפסקה שבין המחשבות. היא ישנה, אבל העניין שלנו הוא במה שאנחנו רוצים להיפטר ממנו, אז אנחנו לא רואים את ההפסקה. אז זה להפוך קצת את הכוונה, את המוקד, להביא את המוקד גם למרווחים, גם לחלל הפתוח, גם להפסקות. וגם לרענן את הכוונה, מדי פעם לשים לב, כשנהיה צפוף, כשנהיה רעש פנימי, בשם איזה מוטיבציה אני עכשיו יושבת? בשם המוטיבציה לשפר את עצמי, לתקן את עצמי, להתפטר? ואם אני שמה לב שזה מה שקורה, והרבה פעמים זה מה שקורה, כי זה הרגל, אז רגע לשאול בשם איזה מוטיבציה נוספת אפשר לשבת? להיזכר במוטיבציה של העיניים הטובות. או להיזכר שאני לא עושה את זה רק בשביל עצמי. ככה אמרנו את זה פה כבר נדמה לי. כי אז זה מרגיש נורא לחוץ אולי. אני יושב, אני צריכה לבוא ליומיים, יש לי יומיים לתקן את כל מגרעותיי. ואם זה לא יצליח, או שכאילו התרגול עבוד, או שבסדר, אני אהיה טובה עם עצמי, אני אבוא לעוד ריטריט. תן לעצמי עוד שבוע. לא רק בשביל עצמי, בטח לא בשביל התיקון והשיפור. אנחנו יכולים באמת להרגיש שאנחנו יושבים בחק החיים, נער החיים והעולם כולו. כי התרגול שלנו באמת לא רק בשביל עצמנו. כל רווחה פנימית שקורית פה משפיעה על יקירנו, משפיעה גם על אויבינו, מהדהדת למרחקים. אפילו ככה המוטיבציה הזו שאני יושבת בשביל יקיריי, בשביל העולם, מה שמדבר אליי, העולם מרגיש כאילו מה לי ולכל העולם, מה שפותח לי את המרווח, את המרחב. ולסיום אני רק רוצה להגיד בשביל האיזון והמרחב שדיברתי ככה על האיכות של החמלה במיוחד נוכח הקולות הקשים הפנימיים אבל היכולת להדהד עם היא גם להדהד עם קושי והיא גם להדהד עם שמחה ועם יופי ועם הצלחה האיכות הבאה באיכויות הלב, יש את האיכות של החמלה. האיכות הבאה ברשימה של האיכויות הלב זה האיכות של השמחה. היכולת להדהד עם השמחה שלי, עם שמחת הזולת. להשאיר את המרחב הזה פתוח גם לדברים האלה. שבסך הכל זה הולך יחד. כי שאני פותחת את המקום לראות את היופי, לראות את השמחה, לראות את הטוב שבי, ולו לרגע קטן שזה מצליח לי. משהו נהיה קצת פחות אישי, קצת פחות כבד, קצת יותר קליל, ואז גם יותר קל להיות עם הקושי. ובאותו מידה, כשאני לומדת להיות עם האי נוחות מתוך הפתוח, והקצת פחות כבד וקצת פחות אישי הזה, אז גם נהיה מקום להיות עם היופי והמשמח. לפתוח את כף היד, לפתוח את הלב, זה לפתוח לכל התנועות. של התנועה הזאת היא של האי-נחת קצת יותר קשה לנו. לפעמים גם לשמחה קשה לנו לפתוח את הלב לשמחת האחר. אז אני ככה מזכירה את זה שזה תנועת, זה אדוות של התרחבות והדהוד עם החיים באשר הם. גם עם היקום כולו, בפתית השלג, וגם עם רגע של בדידות, וגם עם רגע של יופי. גם עם שאיפה וגם עם שאיפה. וככה, כשמכניסים לכאן גם את המקום של השמחה, מילה נוספת של, שלא דיברתי עליה הרבה, ואני לא אדבר עליה הרבה, אבל רק להזכיר אותה בחלל, זה המקום של חיוך והומור. עיניים טובות הן גם עיניים מחויכות. לנוכח כל הקולות הפנימיים האלה, הרבה פעמים הומור, עושה הרבה מקום. אני מתחיל לשמוע את זה קצת כאילו איזשהו סטנדאפ קומדי כזה, בלתי פוסק, קצת נוירוטי, קצת וודי אלן כזה, כל אחד והגוון שלו. גם עושה את זה קצת פחות אישי. יש שימבורסק השיר שנקרא הומור וחמלה. אני לא זוכרת כרגע את כל השיר, אבל השורה הבאה אומרת הומור וחמלה עם זוג משמיים. הוא נאמן, היא. נמצא לכם. אבל ביחד לפתוח את המקום הזה. נראה לי שנקראו פה הרבה שירים ובכל זאת עוד אחד לסיום נביא גם את זלדה שהיא מורה גדולה להסתכל על הדברים במבט אחר קצת סקרן שיר לסיום. ישן לו גרעין, שנת אבנים, ושעריו שגילף העליון, נעולים נעולים. את יפתח השערים, גבעול רך, כרחמים. את יפתח השערים, חוט חי, שירקרק הוא ובן חורין. ויפליג לטוב שמשות אל סכנות הלבלוב. תרגום שלנו, להפליג לטוב שמשות אל סכנות הלבלוב. בואו נסיים לשבת יחד בשקט, כמה רגעים, כמו שאתם, איפה שאתם.